שלום רבותיי, שבוע טוב, בשורות טובות. אנחנו למדנו לפני, רבי אברהם לא נמצא היום, אז אני התבקשתי להחליף אותו.
מגיעים את זה?
רבי אברהם לא נמצא היום, אני התבקשתי להחליף אותו, אז אני מוצא את ההזדמנות להמשיך את השיעור הקודם שלמדנו ביחד על חוכמת בני ירושלים. ואני לא זוכר, זה היה לפני שבועיים, שלושה, משהו כזה. והאמת היא שהשיעור ההוא זה היה חלק א', ולדבר הזה יש גם חלק ב'. לא סיפרתי שיש חלק ב', לא רציתי להשאיר אתכם במתח. אז הנה אנחנו ננסה היום ללמוד את החלק ב' של הסיפור הזה. אם אתם זוכרים, אז בפעם הקודמת המדרש, מדרש איכה רבה, עסק בחוכמתם של בני ירושלים. אם אתם זוכרים, היה שם טעו ששיר ירושה ואמר שאם הבן שלו יבוא ויעשה שלושה דברי חוכמה הוא יקבל את הירושה, ואם לא, לא יקבל. ואז הוא עשה את כל דברי החוכמה. אני רואה שזוכרים את זה, ברוך השם. המדרש הזה הוא מסיים אמנם את הסיפור הזה, אבל לא בזה מסתיים המדרש. המדרש ממשיך, זה באותה פסקה במדרש מובא סיפור נוסף שבא ללמד גם הוא כנראה קומה שנייה בחוכמתם של בני ירושלים. אם החוכמה הראשונה שדיברנו עליה בפעם הקודמת הייתה חוכמת המידות, היכולת של אדם להיות עשיר, להיות בעל ממון ולא לתת לממון לשנות אותו, כמו שדיברנו בפעם הקודמת, שזה כבר חוכמה גדולה מאוד שהרבה לא עומדים בה. אז היום אנחנו נלמד את החלק השני של המדרש, ששם יש גם סיפור לא פחות מופלא מהסיפור הקודם, וקצת מוזר גם, כמו שדיברנו על זה בפעם הקודמת, שמדרש זה דבר שצריך לדרוש ולחקור, לבקש את העומק של הדברים, ורק כשדורשים כך את הדברים, אז יש סיכוי להיחשף בפני העומק הגדול שעומד ביסוד הדברים. אז אנחנו נקרא את הסיפור השני, שבו כנראה חכמים מנסים להשלים לנו את התמונה ולתאר לנו מי היו בני ירושלים. עכשיו אני אומר שהרבה עוסקים בשבוע שחל בו תשעה באב, בתשעה באב בחורבן, בצורת החורבן, באגדות החורבן. אבל אני חושב שלא פחות מכך חשוב לעסוק בבניין. במה היה? עוד לפני החורבן, באיזה מדרגה עם ישראל היה לפני החורבן, כדי שנבין למה אנחנו מצפים, מה נאבד לנו, שנוכל באמת לכאוב את מה שנאבד, ועל ידי הכאב הזה נוכל לצפות חזרה שזה יחזור לנו לדברים האלה. אז לכן זה, אני חושב שהעיסוק בנושא הזה הוא נורא נורא חשוב, ובעיניי זה צריך להיות העיסוק המרכזי לפני תשעה באב, כי אם לא, אז שבוע שחל בו תשעה באב ותשעה באב הופכים להיות ימים של איסורים כאלה, וצריך לעבור אותם כדי לצאת לחופש של אוגוסט ולגמור את זה, ולא באמת מצליחים להיפגש עם המדרגה שחזל והתורה רוצה להפגיש אותנו, אלא המדרגה הגדולה של בית המקדש ושל עם ישראל בתפארתו. אז עם ישראל בתפארתו, הפעם הקודמת עסקנו הרבה בחוכמת המידות שלו. היום אנחנו עוסקים בחוכמה שלב יותר גבוה כבר. חוכמה שקשורה לרוח הקודש, שזו הייתה החוכמה שאפיינה את עם ישראל, כמו שאנחנו נראה בהמשך. אבל בואו קודם כל, אני כבר מגלה את הדברים, בואו נקרא את הסיפור שכתוב במדרש, סיפור כמו הסיפור הקודם, מוזר, מצחיק קצת, אבל בואו תשמעו. אני אקרא אותו ישר מהתרגום, כדי לא להלאות אתכם ברמית הקשה של המדרש. הסיפור היה כך, כתוב במדרש. ארבעה מירושלים באו לאתונה. פה כתוב בפירוש שזה כבר מפגש של בני ירושלים עם בני אתונה. הם התקבלו אצל אדם אחד. בערב הוא עשה להם סעודה. היה פונדק כנראה בית מלון, אכלו שם בערב. אחרי שהם אכלו ושתו, המארח התקין להם 4 מיטות. עד כאן טוב ויפה, כמו אירוח רגיל. אלא מה? שאחת מן המיטות שהייתה לאותו מארח, הייתה מיטה חסרת רגל. היה לה 3 רגליים ולא 4. היה לו תקלה. מה עושים במקרה כזה? הוא שמח אותה על גב חברתה, כלומר, הוא, את המקום שחסר רגל, הוא שם אותה מיטה, כנראה שהיא יושבת על המיטה השנייה שלידה, באופן שלא ישימו לב שיש פה איזושהי תקלה ושחסרה פה רגל. טוב. כשהם קמו אחרי הסעודה, בני ירושלים הללו, הם קמו ללכת לישון. אומר המארח, שמעתי שבני ירושלים חכמים הם מאוד. לא רק חכמים, כמו במדרש, בסיפור הקודם במדרש, פה חכמים מאוד, אני אשמע הרבה יותר. אז הוא אומר, אשמע דיבורה מה שיאמרו. מעניין אותי לשמוע אותם, לערוב להם, בלי שהם יודעים שאני נמצא, ולשמוע מה הם מדברים. הם אומרים שהם מאוד חכמים. המדרש אומר שהוא נכנס בלט לחדר, ושכב למרגל אותם. קם בלילה, אותו שהיה ישן על המיטה החסרה. זה שישן על המיטה עם 3 רגליים, התעורר בלילה. הוא אומר לחברים שמה, שלידו, מה אתם סבורים, שעל מיטה אני ישן? אני לא ישן על המיטה. אין אני ישן אלא על הרצפה, ואני תלוי באוויר. משפט מוזר קצת. אם הוא ישן על הרצפה, הוא לא תלוי באוויר, הוא באוויר, הוא לא על הרצפה. מה זה על הרצפה ואני תלוי באוויר? גם... איך הוא התעורר? לא כתוב פה במדרש. תכף ננסה לעמוד על הדברים. זה הראשון. בא השני ואומר, גם הבשר שאכלנו אתמול בערב היה לו טעם של כלב לבשר הזה. איפה הוא יודע? פעם אכל כלב שהוא יודע דבר כזה. איך זה נשמע? טוב, חכו. אמר להם השלישי, גם היין ששתינו אתמול היה לו טעם של קבר. קבר. הרביעי אמר, על זה אתם תמאים? על כל זה? גם האיש בעל הבית הוא לא בנו של אביו, הוא ממזר. הרגו אותו. תראה מה זה, אם הוא היה יודע, נראה לי מתקן את המיטה לפני שעושים לו ככה, צולבים אותו ככה עם כל זה. אחד והשני והשלישי והרביעי. טוב, אמר האיש בעל הבית לעצמו, אחד אמת ושלוש שקר. זה שהמיטה שבורה, זה הוא ידע. שאר הסיפורים שהוא סיפרו, זה שטויות. אבל הוא אמר, בני ירושלים חכמים מאוד, כדאי לבדוק. כיוון ששמע האיש בעל הבית כך, קם והלך בבוקר לטבח שסיבק לו את הבשר. הקצב. הוא אומר לו, תן לי מהבשר שנתת לי אתמול. אומר, אין לי, נגמר הבשר הזה. מה, למה? אני רוצה את דו. מה היה עם הבשר הזה? תספר לי מה הסיפור שלו. סיפר לו הקצב כך, כבץ אחד היה לנו, שהיה יונק, ומתה אמו של הכבץ היונק, והייתה לנו כלבה אחת מניקה, והכבץ ינק ממנה, מהכלבה. בערב, נגמר לנו הבשר, ואתה באת וביקשת ממני בשר. לא היה לי בשר אחר, נתתי לך מהכבס הזה. טוב. אמר האיש, המערך, 2 אמת, 2 שקר. הוא הולך לכן ואני שמחר לו את היין. אומר לו, תן לי מאותו היין שנתת לי אתמול. אומר לו, חן ואני אין לי, נגמר. אמר לו, מה היה הסיפור של היין הזה? אמר לו, חן ואני ככה, גפן אחת הייתה לנו, והייתה נמצאת על הקבר של אבינו. מי שותל גפנים על קברים? אבל זה מה שהוא מספר. ועצרנו אותה, את הענבים שהיו בה, ושמנו בחבית. כן? וכשנגמר לנו היין, אתה באת וביקשת יין, ולא היה לנו. ונתנו לך ממנה, מהחבית הזאת, יין עם טעם של קבר. אומר האיש ההוא, 3 אמת ו1 שקר. בדחילו ורחימו, הוא הולך לאמא שלו, הלך לאמו, אמר לבנו של מי אני? אמרה לו, בני, זה בנו של אביך. משפט מורפל, הרי כל אדם הוא בן של אבא שלו, השאלה מי הוא. זה... אמר לה, אמרי לי את האמת, בנו של מי אני, ואם לא אני קוטע את ראשך. אמרה לו, בני, אביך לא היה מוליד, ויראתי שלא ייקחו משלו, משלי קרוביו, שהם לא ייקחו את הירושה. וחירה עשיתי שהלכתי וזיניתי והבאתי אותך לכל העושר הזה? תשמעו את המשפט הכי מופלא בכל המדרש הזה. סיום המדרש, אומר אותו מערך, מה אנחנו רואים כאן? יבואו בני ירושלים ויעשו אותנו ממזרים. נעשה תקנה שלא נקבל לערך אחד מהם. איזה מסקנה. זה המסקנה מכל הסיפור הזה. במקום ללכת לשקל עם את הרגליים, הוא אומר, טוב, בוא, שלא יגלו לפחות שלא ממזרים. מוזר. מה הסיפור הזה פה? למה הוא המשך של הסיפור הקודם? ומה הקשר בין כל הדברים פה? זה נשמע כאילו דברים לא קשורים. כבש שזה ינק מכלבה, וטעם של כלב, ויין בטעם של קבר, וממזר. יש מכנה משותף לכל הסיפורים האלה? או שזה לא קשור, זה סתם, הם ירו לכל הכיוונים. מה שהתברר בסוף כאמיתי. טוב, עד כאן השאלות במדרש. עכשיו אנחנו נבוא לנסות לתת תשובות. המדרש הזה... הוא מדרש שבא ללמד על המדרגה של בני ירושלים. אמרנו, לא רק מדרגה של מידות טובות, של שליטה אישית במידות, אלא הרבה מעבר לזה. מדרגה של חוכמה שהיא חוכמה על אנושית. חוכמה של רוח הקודש. אומר עץ יוסף, אני קורא מקום מספר 2, המפרש הראשי של המדרש, הוא אומר, המעשה הראשון, שיעור הקודם, זה היה חוכמתו של אותו ירושלמי לתחבולות השכל. אבל המעשה הזה הוא בעניין רוח הקודש, לגלות את הסתום, ואין זה כי אם רוח השם דיבר בה. זה דברים שאף אדם לא יכול לדעת. רק מי שיש לו רוח הקודש. מה זה רוח הקודש? מה זה אומר? מה המילים האלה אומרות? רוח הקודש, מה זה אומר? חז"ל אומרים, אווירה דארץ ישראל מחכים. יכולים להבין שהכוונה שאנשים שושבים בארץ הם אנשים חכמים, זה נכון, זה גם נכון, ברוך השם יש הרבה, הנה לפני עומדים, וזה ודאי נכון, אבל אני חושב שחז"ל מתכוונים ליותר מזה, לא רק לחוכמה מנת משכל, אלא אוויר עד ארץ ישראל מחכים. החוכמה שמיוחדת לארץ ישראל היא חוכמה אחרת, היא חוכמת רוח הקודש. זו חוכמה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר עמוקה. איך זה מתבטא פה במדרש? התונאי הזה אומר, שמעתי שבני ירושלים חכמים הם מאוד, מאוד, זה לא תיאור כמות, זה תיאור איכות. זה לא, יש חכמים, יש חכמים מאוד. הם לא בסקאלה שלנו בכלל, הם בכלל לא בתמונה של אנשים אחרים. זה אנשים שאתה לא יכול לצפות אותם בכלל, הם בעלי רוח הקודש. כי מה זה רוח הקודש? החזוניש אומר, וגם הרב קוק אומר את זה במאמרי הראייה, שרוח הקודש זה יגיעת העיון ברוב עמל ובמשנה מרץ. אדם לא כל כך למד, כל כך התאמץ, כל כך התעמק, עד שהוא מגיע לרוח הקודש. מה זה אומר? שמתווסף בו דעת ותבונה בלתי טבעי. כלומר, רוח הקודש זה לא משהו שבן אדם, אם הוא יתאמץ הרבה, הוא ישיג אותו. זה משהו מעבר להשגה של האדם, מעבר למה שהוא מסוגל להגיע. זה איזשהו... מתנה כזאת שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם שכל כך התאמת, והוא נותן לו כבר, פותח לו פתח שהוא הרבה מעבר לכל המאמצים שלו. דעת ותבונה בלתי טבעי. אך הוא אומר. כנראה שזה גם כוונת חז"ל בגמרא שאומרת, 10 קבין של חוכמה ירדו לעולם, 9 נטלה ארץ ישראל. חוכמה זה רוח הקודש. אומר החתם סופר, איך אני יודע שזה חוכמה? תשמעו איך החתם סופר, שכידוע לכם, החתם סופר היה מגדולי הגאונים של אשכנז, ממש באחורים, בליגה הראשונה. היה כמה גאוני עולם כאלה שכל פעם שהם מדברים אתה אומר, וואו, איך הוא אמר את זה, איזה גובה, איזה גודל. אז אומר החתם סופר ככה, נסתמו ממנו מעיינות החוכמה שהיו נובעים בארץ ישראל. הוא מתאר על עצמו, על התורה שיש בגלות. נסתמו מעיינות החוכמה, אומר אוויר עד ארץ ישראל מחכים. מה זה אומר? השכינה הייתה שורה שם. למה נקרא הר המוריה? שמשם יוצא תורה לכל ישראל. שמחת בית השואבה, משם שאבו רוח הקודש. הוא אומר כך, טוב יום אחד בעסק התורה בארץ ישראל באותם ימים, שחברו לה יחדיו מאלף ימים עתה. מה שבן אדם מסוגל להשיג בחוץ לארץ, אפילו אם הוא גדול וגאון, אלף ימים זה מה שהיו משיגים ביום אחד בארץ ישראל. היו משיגים בזמן קצר מה שאינם משיגים עתה כל ימינו על אדמתנו. שאלה באמת מעניינת, יכול להיות שלא הייתה לו את האפשרות, כי כידוע חתם סופר היה מחובבי הגדולים של הארץ, הרבה מקומות, בכל מקום שהוא יוצא לו לדבר על הארץ, אתה פתאום רואה איך הוא משתפך, ואפילו יש איגרת כזאת שהוא כותב אל מישהו ששאל אותו בארץ ישראל, והוא אומר לו, כשהדברים שלי יגיעו לשם הם יתעלו בקדושת הארץ. הוא היה ממש איזה, והוא כותב שהעבודה בארץ בחידושה וסוכה, העבודה בארץ ישראל היא מצווה כמו ארבעת המינים, ודברים מופלאים, הוא היה חובב ארץ ישראל גדול. אולי לא היה לו עורך את אימצי, או שאולי הוא היה כבול בעבודת הרבנות, ולא יכל לעזוב את צון מריתו, לא יודע. אבל כך הוא כותב שזה היה מדרגה של החומה של ארץ ישראל בזמן שחברו ליחדיו. אני רוצה להראות לכם גם עוד מקור אחד, שעוד קצת מלמד על המושג רוח הקודש, מאוד מעניין מדברים של הרב קוק. הוא אומר כך, כשקדושתו של האדם מאירה, כשאדם מלא בקדושה, לא רק בחוכמה, בקדושה, מבינים בכל דעה את המסקנה האחרונה שלה. לפעמים יש איזשהו דעה שאתה לא רואה מה הבעייתיות שיש בדעה הזאת. ויש אנשים קדושים שיש להם חוש ריח רוחני. הם מריחים בדעה מסוימת, למרות שזה נראה 100% לאן זה מוביל. ויש דברים שאתה לא תמיד יכול לראות את ההשתלשלות של הדברים, אלא כמו חוש ריח, טק, הוא תופס את העניין. אפילו אחרי אלפי תוצאות זה דברים, אתם יודעים, אנשים, אתה יכול לראות, אנשים חכמים רואים איזה חכם רואה את הנולד 5 מהלכים קדימה, אבל לא 100 מהלכים, בטח שלא 1,000. זאת הסיבה שכנראה שהחזאות, הם יודעים להגיד יום, יומיים, שלושה, מה יהיה בעתיד, שבוע. אם אומרים לך מה יהיה בחורף הבא, זה סתם מדע בדיוני. הם לא יודעים להגיד, זה. בדרך כלל כשהם אומרים שהחורף הבא יהיה שחון וזה, בדרך כלל החורפים הכי טובים. הם לא יכולים לדעת, אותו דבר בכלכלה. כיוון שתנאי השוק הם כל כך מסועפים, אתה לא יכול, אתה יכול לדעת קצת, אתה לא יכול לדעת מה יהיה עוד שנתיים, יש 1,000 משתנים. אבל יש אנשים שהם אנשים קדושים, שהם מצליחים להגיע למסקנות שיהיו אחרי 1,000 תוצאות. זה קשור לקדושה. בזה הם מבחינים בין טמא לטהור, טהור לטמא. כי הוא אומר, יש מחשבות כאלה שעל פניהם הם נראות בסדר גמור, אבל בתוצאות האחרונות שלהם מתגלה הארס שטמון בתוכם. זה נקרא קדושה. חכמים אמיתיים הם הרבה פעמים בעלי רוח הקודש. הם לפעמים יודעים דברים בחוש ריח רוחני כזה, לא יודע להסביר את זה, אבל זה לא בטוח שהם יודעים להסביר למה הם. תרחק מזה. טוב. אז זה נקרא חוכמה של בני ירושלים. חוכמה שהיא נקראת חכמים מאוד ברוח הקודש. זה מה שהמדרש בא ללמד אותנו. את החוכמת רוח הקודש של בני ירושלים. אבל איך כל זה למדנו מתוך הסיפורים המוזרים הללו, על האחסנאי ועל כל מה שהיה עם הארבעה האלה. וכמו שכל השאלות ששאלנו, מה הקשר בין הדברים? זהו, אנחנו נלך לאט לאט וננסה להבין מה עומד מאחורי כל דבר ודבר. ובסוף ננסות גם להגיד איזשהו הסבר שנראה לי, הוא הסביר לנו את הכל ביחד. מה עומד פה מאחורי הדברים? ומה החכמים רוצים לרמוז לנו גם במדרש הזה, כדי להכין אותנו להבין מה זה חורבן בית המקדש. טוב, בואו נתחיל. הסיפור הראשון היה שהוא השכיב את הירושלמים על 4 מיטות, ומיטה אחת הייתה חסרת רגל. לא כתוב במדרש מה קרה בלילה, רק כתוב שהתעורר אותו זה שישן על המיטה השבורה ואמר מה שאמר. תנו לי לנחש שהוא התעורר כתוצאה מכך שהוא עשה איזושהי תנועה לו במקום, והוא נפל, ולכל רעש גדול כולם התעוררו שם, כי הרי רואים שהוא מדבר איתם, פתאום כולם מרים. יכול להיות שזה היה הסיפור. אומר העץ יוסף, הסיפור הקטן שכזה הוא פיצץ נקודה שדרכה הם הצליחו לחדור להבין מי הדמות שעומדת לפניהם, מי האיש. תראו מקור 8, אומר העץ יוסף הרגיש במיטתו שלא הייתה שלמה. פתאום הוא קולט שהמיטה לא שלמה, יכול להיות לפני שהוא נפל, אחרי שהוא נפל, אני לא יודע. אומר העץ יוסף, בזה נראה שלא איש שלם הוא הבעל הבית, כי האיש השלם כל מעשיו שלמים. אדם שהוא שלם הוא לא משקיע אף אחד על מיטות חסרות. מה? כן, אדם שלם לא עושה דברים כאלה. כי הוא אומר, מהפעולות יוודאו הפועלים. אתה יכול לקרוא אדם ולהבין את הפנימיות שלו על ידי הפעולות שלו. תסתכל על הפעולות, תראה איך הוא מתנהל, מזה אתה יכול לחדור לתוכו, להבין פנימה. אז הוא כבר קולט שיש פה משהו, יש פה משהו בעייתי. תראו, אני חושב שהמשמעות של הדברים היא כזאת. למה ישנים על מיטה בכלל? אם שאלתם פעם את עצמכם את השאלה הזאת, ולא על הרצפה, א', זה יותר נוח, שאתה צריך לקום וזה, אבל יש בזה גם צד מסוים של כבוד. הרי אנחנו יודעים שעל הרצפה ישנים אבלים, ואבלים אסורים לישון על מיטה, חייבים בכפיית המיטה כידוע. אז שינה על המיטה יש בה משום כבוד וחשיבות וערך. סיבה נוספת, כנראה מיטה זה קצת יותר בטיחותי מאשר על הרצפה. כי מי שישן על הרצפה, כמו כל מי שישן פעם בשטח יודע, יכולים להתאפס עליך כל מיני דברים שאתה לא רוצה שיתפסו, וכשאתה ישן על מיטה אז קצת יותר בטוח. להשכיב בן אדם על מיטה שיכולה להישבר, יש בדבר הזה א', משום סכנה. שם אותו בן אדם מיטה עם שלוש רגליים, הוא ייפול, זה מסוכן. אתה מסכן אותו בזמן שהוא לא יכול להתגונן, בזמן שהוא יושן, זה דבר אחד. ודבר שני, זה ביזיון. אתה כאילו, בסופו של דבר אתה משכיב אותו על הרצפה, הוא רק נראה לו שהוא שוכב במיטה. אתה מבזה אותו. אז יש פה כבר סימפטום על האיש הזה, שהוא איש, שהוא לא איש ישר, הוא לא איש טוב, לא אכפת לו לבזות אנשים, ויותר מהכל, הוא מזלזל בחיים, הוא מכניס אנשים לסכנה. תראו, הנקודה הזאת של זלזול בחיים, זו נקודה שמתחילה קודם כל בזלזול בחיים של מישהו אחר, בסוף זה גם מגיע לזלזול בחיים של האדם עצמו. אני עליתי פעם על איזה טרמפ עם איזה בן דוד, כמו שאומרים, בנגב זה היה, ובצומת הבא אמרתי לו, תודה רבה, אני צריך פה. אתם יודעים למה? בהתחלה לא הבנתי שזה בן דוד, אבל הוא עלה להקיפה על קו לבן, 8 מכוניות רצוף ועוקף, וכל מי שבא הוא מוריד אותו לשוליים. אדם שוגע. הייתי צריך להגיד הגומל. אמרתי לו, תצור לי פה, תודה. אני ירדתי ואני אומר לעצמי, אין לו ערך לחיים שלו, עזוב אותי, כאילו. סיכן אותי, אבל הוא סיכן את עצמו. לא מפריע לו. כל מי שנסע בכבישי יוש, יודע איזה מערב פרוע זה. זה סימפטום, הדבר הזה, זה סימפטום ליחס לחיים. כשהבן אדם אין לו ערך לחיים, אז הוא מזלזל בהם. כשהוא מזלזל בהם, הוא מזלזל בחיים שלו, הוא מזלזל בחיים של אחרים, אז הכל הופך להיות מערב פרוע. אבל זה סימפטום על הדמות, על האישיות של האדם, שאישיות שאין לה ערכים, אין לה חשיבות בחיים, החיים לא חשובים. לעומת זאת, ביהדות, שמירת החיים זה ערך גדול מאוד. מאוד. עד כדי כך שהרב צבי יהודה קוק, הבן של הרב קוק, היה אומר, אם אתה רוצה לבחון את הדתיות של האדם, את העירת שמיים שלו, אתה יכול לבחון את זה בשני דברים. שאם תבינו, הם קשורים אחד לשני. כך הוא אומר. כמה הוא מקל בפיקוח נפש, מקל הכוונה, יש ספק, אין ספק. חלל שבת, תאכל בכיפור, אם יש ספק פיקוח נפש, אין ספקות. כל כך מקילים בהלכות של פיקוח נפש, זאת אומרת, מקילים הכוונה, אם יש פיקוח נפש, לכולה. ישר מקילים בדין, זה סימפטום לבריאות רוחנית, כך הוא אומר. ולאידך גיסא, מחמירים בצניעות. כשיש ספקות בהלכות צניעות, מחמירים. כי אם אתם מבינים, זה אחד נוגע בשני. כי צניעות בסוף, בשורה התחתונה, זה קשור לבניית החיים. זה המשמעות של צניעות במובן הרחב של המושג הזה. מקום שיש צניעות, אז יש משפחה. אז יש טהרה, אז יש חיים. מקום שאין צניעות ויש פריצות, אז גם המשפחה הולכת ונכחדת. היינו ערך אירופה. כמו שקורה היום באירופה, שאנשים לא מתחתנים וכל מיני דברים, בעיות כאלה שקורות, כתוצאה מהתרבות של חוסר הצניעות שפוסטה בכל המקומות האלה, יש קשר בין הדברים כנראה. הוא אומר, עירת שמיים נמדלת בהקלות בדין בפיקוח נפש והחמרות בדין בצניעות. כך הוא אומר, מעניין. כשבן אדם מקל בפיקוח נפש, זה סימן שהוא מעריך את החיים. כשבן אדם מחמיר בפיקוח נפש, סימן שהחיים לא חשובים בעיניו, לא יקרים בעיניו. כשבן אדם מסכן אנשים אחרים, זה סימן שהחיים לא יקרים בעיניו. מאיפה זה מגיע? שבן אדם מסכן ושם מישהו על מיטה שהוא יכול ליפול מנה. אמרנו, מזה שהוא לא מעריך את החיים. אבל מאיפה זה מגיע של בן אדם לא מעריך את החיים? על מה זה יושב? תראו איך הירושלמים הולכים ומטפסים ומטפסים בחדירה שלהם להבין את האישיות שעומדת מולם. מה השני אומר? כן, גם הבשר שאכלנו היה לו טעם של כלב. אמרנו, מה? איך הוא יודע להראה? מה, הוא טעם פעם כלב? שהוא יודע להגיד שזה טעם של כלב? בכלל, שימו לזה דבר מעניין. כלב וכבש זה שני הפכים. למה? שה זה דבר תמים. כלב זה בדיוק ההפך מתמימות. חז"ל אומרים, כתוב בפסוק, והכלבים עזי נפש. כלב, המידה שמאפיינת אותו זה עזות. מה זה עזות? עזות זה הפך מיראה, הפך מתמימות. כי אתה רואה עם כלב קטנטן כזה, הוא תוקף אותך כאילו נמר. הוא לא מבין את הפרופורציות שאתה יותר גדול ממנו, כאילו זה אז. הוא תוקף דברים הרבה יותר גבוהים ממנו, הרבה יותר גדולים ממנו. זה עזות. פה יש לנו כבש שיונק מכלב. זה מעניין. מאיפה הגיע הדבר הזה? חז"ל אומרים, ומחילה מכל המגדלי הכלבים, אבל זה מה שחז"ל אומרים, שתראו מקור מספר 11, דברים חמורים מאוד על הדבר הזה, לא יגדל אדם את הכלב אלא אם כן קשור בשלשלת. צריך להיזהר, ככה הוא כתוב בגמרא. אבל מגדל הוא בעיר הסמוכה לספר, מותר לגדל בעיר ש... ליד הגבול, להגנה זה מותר. אם יש צורך לאדם להתגונן, מותר. כושרו ביום ומתירו בלילה. ולגמרא אומרת דברים חריפים ממש, תראו מה זה. תניא רבי אליעזר הגדול אומר, המגדל כלבים כמגדל חזירים. מה נפקא מינה? למקם מלא בארור. כמו שיש ארור שמי שגדל חזירים, אותו דבר. וואו, איזה חומרה. מה, חכמים תוקפים ככה את הדבר הזה וכזה חומרה? למה? יש משהו, כנראה, שחזל זיהו איזה מידה בכלב שיכולה להשפיע על האדם. יכולה לפגוע בו. מידת העזות הזאת.
כתוב כלב רע.
מה?
כלב רע. כולם ראו כלב רע.
כן.
כלב רע.
כן, אני מבין. אני מבין שאתה מה אתה מתכוון. אתה מתכוון להגיד, יש כלב רע, יש כלב טוב. זה מה שאתה אומר.
כן. כלב רע, כלב רע, כלב
רע. נכון. אני את כל הדברים על הקווים הטובים, אני גם יודע, כתוב כלב בגימטריה אליהו, בגימטריה בן, כל הדברים האלה, בסדר, אתה צודק. אבל פה אתה רואה דברים כן חריפים, אז אתה צודק, פה כתוב, לא יגדל להם את הכלב, אלא אם כן קשור בשלשלת, כנראה שהוא דבר בכלב רע. אז, אבל יש משהו כנראה, שאתה רואה דברים חריפים כאלה, שחזל אמרו, זה יכול גם לגרום נזקים לאדם המגדל. ולמה? תראו, יש לה מציאות חיים שבה אדם גדל, חי, יש לזה השפעה עליו. בוא נתחיל קודם כל הצד הפשוט. אדם שיש לו כלב, זה מבריח את העניים. אני לא אדבר אתכם על כלבלב כזה שאף אחד לא רואה אותו. אבל זה נמר כזה בחצר. זה מפחיד את כולם. העניים לא מתקרבים. חז"ל אומרים, למס מרעהו חסד, אז הוא מונע חסד מתוך ביתו. אז בשר יש טעם של כלב, זאת אומרת שהם כנראה מזהים שזה מגיע מתוך איזשהו עזות. בשר זה ביטוי להרחבה חומרית. הרי אדם לא חייב בשר לאכול, הוא יכול לאכול, הנה בשבוע שחלו מסתדרים בלי בשר מראש חודש אב, יכול לאכול דברים אחרים. בשר זה רחבות. מי אוכל בשר? מי שיש לו, הרחיב השם את גבולו. הרחבות הזאת היא יכולה להיות מרוממת את האדם, אבל יכולה גם להחריב אותו ולהפיל אותו לחומרנות, לשקיעה במידות רעות. הירושלמים מזהים שהאתונאי הזה, אצלו הבשר הוא ממקור כלבי, הוא יונק מכלב, כלומר זה בשר כזה שהוא מחריב אותו, זה בשר כזה שהוא מוריד אותו למטה, לא בשר שהתורה מתירה, בטח לא בשר של קורבנות שמעלה את האדם למעלה. זה מה שמזהים כאן. וכשאדם הופך להיות חומרני ובעל מידות רעות, אז התוצאה של זה היא שאחר כך בחיים שלו הוא מזלזל בחיים, כי הוא לא באמת מעריך אותם, כי אין להם ערך אמיתי, אז לכן הוא גם מסכן אנשים אחרים. מאיפה זה נובע שאדם מגיע למצב כזה שהחומריות שלו היא כל כך מקולקלת? יין שתול על גבי קבר. מה? מי שותל יין על גבי קבר? האמת שזה מתאים לפסוק. כתוב בפסוק, תנו שחר לעובד ויין למראה נפש. אמר לי יהודי שבוע שעבר שיש מקומות בחוץ לארץ, הוא אמר לי בבלגיה, שחוזרים מלוויה, שותים יין. כך הוא אומר. למה? לשכוח, לברוח מהדבר הזה. יין הוא אמור להוביל את האדם לשמחה, אבל יש מקומות שיין הוא מגיע מתוך עצב, מתוך אבלות, וגם מוביל את האדם חזרה לאבלות. במקום שאצל אדם שיש לו מלא שמחה בלב, הוא שותה יין אז מתפרס לו השמחה, אצל אדם שיש לו הרבה עצב בלב, השתיית היין מובילה אותו להוללות, לשיגעון, לטירוף הדעת, מה שמוביל אותו אחר כך ליותר עצב. אז יין יכול להיות תוצאה של שמחה ומוביל לשמחה, יכול להיות תוצאה של עצבות ומוביל לעצבות. ומקור הכל, הם חודרים לזה, תראו איזה השחטה של מידות. הם אומרים, האיש הזה ממזר. ולמה הוא ממזר? תראו מה זה, לא יאומן כי יסופר, מה אמא שלו אומרת. היא אומרת, אבא שלך לא המוליד, אז פחדתי שהקרובים ייקחו לי את הכסף, אז עיניתי כדי שהכסף יבוא אליי ואליך. איזה רשעות מוסרית. היא גונבת כסף שהוא לא שלה. ולמה? היא מוכנה לעשות את כל העוולות שבעולם, לבגוד, לזנות, להביא ממזרים לעולם, בעיקר מה? שיהיה את הכסף. ולא רק שהיא לא מצטערת על הדבר הזה, היא אומרת לו, מה, וחירה עשיתי שעשיתי את ככה והבאת לך לכל האושר הזה? כאילו, העיקר זה להיות באושר, זה העיקר. לא משנה הדרך, לא משנה מה בדרך, העיקר שהגעת לאושר, תגיד תודה. לא יאומן איזה השפלה מוסרית שבסוף הכל יושב עליה. אבל תשימו לב, סליחה, כן. איך? כתוב, נכון, בגמרא בקידושין. יפה, נכון. אז זה גמרא בפרק רביעי בקידושין, מה שאתה מזכיר, אני חושב. וישב מצרף ככסף, נכון? זה הפסוק, משהו כזה, שזה מתאר את הממזרים שם בגמרא. אבל תראו דבר מרתק. מה המכנה המשותף לכל הסיפורים האלה? יש קשר בין כל הסיפורים?
שום דבר לא
נעשה בטעם. אמת. אבל בעצם, תסתכלו, כל הסיפורים בעצם אומרים את אותה נקודה. יסודות ראויים. הכל. המיטה עם יסודות ראויים. הכלב, הכבש, מאיפה הוא יונק? מאיפה היניקה שלו? מאיפה היסוד שלו? מדבר הפוך. היין שאמור לשמח, מאיפה הוא יונק? מקבר. האדם מגיע מיסוד של ממזרות, של בגידה, של יסוד. כל הסיפורים באים לספר סיפור אחד בסוף. היסוד רעוע. עכשיו תראו איך חזל בגאונותם, זה מדהים, מראים לך שתגיד, טוב, מה זה משנה מאיפה זה הגיע, העיקר בסוף, התכלס. כשדברים יושבים על יסודות ראויים, הם מובילים אל ההפך ממה שהם היו אמורים להוביל. שאלנו, מה זה מה שהוא אומר? אני יושב על הרצפה ואני תלוי באוויר. הרצפה או באוויר? זה בדיוק מה שהוא בא לומר. כשדבר יושב על יסוד רעוע, הוא ברצפה ובאוויר, זה הכי גרוע. נדמה לו שהוא ברצפה, אבל הוא באמת באוויר ומסוכן ליפול. נראה לו שהוא באוויר, הוא באמת ברצפה. מיטה זה אמור לתת יציבות, מקום כבוד. אמרנו, מקום שמציל אותך מהסכנות של הרצפה. כשהמיטה רעועה, היא באמת מובילה אותך לסכנה יותר גדולה. התוצאה שלה, כשהיא יושבת על יסודות ראויים, זה סכנה יותר גדולה, וזה ביזיון יותר, הכי גדול שבעולם, שאדם מתרסק באמצע השינה. אותו דבר בשר. כשהמקור של הבשר הוא מקור טוב, אז הוא מרחיב את האדם, נותן לו עשירות, נותן לו רחבות. אבל כשהמקור שלו הוא מקור מקולקל, תשמעו איך אומר המדרש. כשהוא בא לקצב, הוא אומר לו, תביא לי מהבשר של אתמול, הוא אומר, נגמר. אז הוא אומר לו, למה נגמר? הוא אומר לו, היה לנו בשר, נגמר לנו כל הבשר, הצטמצמינן, כתוב שם המדרש. הצטמצמנו, באת וביקשת, אז הבאנו לך מהבשר הזה. צמצום זה בדיוק ההפך של בשר. בשר בא לוותר רחבות. פה, דווקא זה שאמור להיות עם הרבה בשר, מצטמצם. כי כשבן אדם לוקח את החומריות ואת הבשר בצורה שהיא מקולקלת, זה בסוף מרוקן אותו. זה בסוף מביא אותו לעניות ולא להתרחבות. אותו דבר ביין. יין ישמח לבב אנוש. יין אמור להיות משמח כשהוא גדל כמו יין. אבל כשיין יונק מקבר, ויכול להיות שבכוונה הם גידלו את הגפן הזאת על הקבר של אבא שלהם, כדי שכל פעם שהם עושים עלייה לקבר, שישתו קצת יין. בגלל זה הם גלים את הגפן שם. אז כשזה יונק מקבר, זה בסוף גם מוביל את האדם להוללות, ולא לשמחה. הוללות, חזל אומרים, זה דומה לשמחה, אבל זה בדיוק ההפך ממנה. זה נראה כאילו שמח, אבל הוא עושה שטויות, עושה כמו אנשים שיקורים, ששותים יין בצורה שהיא לא מבוקרת, ואז, איך אומרים, אל תהיה בסביבה שלהם. הם פוגעים באנשים אחרים, הם מזיקים. בסוף כשמתפקחים מהיין הם עוד יותר סובלים ועוד יותר עצובים ועוד יותר... ככה זה. אז יין שאמור להביא שמחה, כשהוא יונק ממקומות ראויים ומקורות רעים, בסוף הוא מוביל לעצבות. תראו איך המקור משפיע על ההשלכות שלו. אותו דבר, ממזרות. ממזר, עונה לך אותו בן אדם. בני ירושלים אומרים, אתם רואים את כל הדבר הזה? זה ממזר. זה מתחיל בממזר. כי כשבן אדם, מה הרי התכלית של חיי המשפחה? שתי תכליות. תכלית אחת, אהבה. קשר, אמון בין בני זוג. בשביל זה מתחתנים. תכלית שנייה, לפרוט ולרבות. פה, בסיפור הזה אנחנו רואים בדיוק את שני הפכים. חוסר אמון, בגידה, העיקר להשיג את הכסף, והאבא לא מוליד. אתם רואים איך שדבר אמור לשבת על המקומות הטובים והנכונים שלו, אז חתונה אמורה להוביל למקומות הכי גדולים. לכזה קשר, לכזה אמון, לכזה אהבה, לכל כך ריבוי מבורך של ילדים. במקום זה, אצל אנשים רעים, זה מוביל אותם בדיוק להפך, לבגידות, לרשעות, לממזרות. מה חז"ל רוצים לרמוז לנו בכל הדבר הזה? א', על רוח הקודש של בני ירושלים המופלאה, שהם הצליחו לתפוס נקודה ודרכה לרוץ סרופ עד לפנימיות של הבן אדם. אבל אני חושב שיש פה איזשהו רמז גם גדול מאוד על הימים שבהם אנחנו נמצאים. התרבות של עם ישראל, כשעם ישראל יושב במקום שלו בארץ ישראל, כשבית המקדש בנוי, אז הכל יושב על מקומו בשלום. יושב טוב, המקור הוא משפיע אחר כך את הברכה לכל התוצאות. החורבן של בית המקדש, החורבן של עם ישראל, זה חורבן של המקור. עם ישראל זה הלב, זה המקור שאמור להשפיע את הברכה לכל האיברים, לכל העמים. כשהמקום הזה חרב, אז התוצאות זה מה שאתם רואים בתרבות, הרשעות והבגידות וכל הדברים האלה וההוללות והכל זה תוצאות של זה שעם ישראל פשוט לא יושב על המקום שלו. כשעם ישראל יושב על המקום, כשהלב בריא, חי ובריא ומזרים דם בריא לכל הגוף, אז כל העולם נראה אחרת. חז"ל אומרים, אם הגויים היו יודעים מה זה בית המקדש בשבילם, הם היו בונים אותו בעצמם, לא מחכים שאנחנו נבנה. איזה ברכה זה היה מביא להם, איזה חיים מאושרים זה היה מביא להם. כי בסוף כשהמקור יונק ממקור אמיתי, מקור טהור, מקור טוב, אז כל ההמשך מתפתח לברכה, לטובה. וכשחרב הבית והמקור נטמע, התוצאות הם, אכן המסקנה היא כל כך מזעזעת בסיפור הזה. אומר, לא נקבל יותר בני ירושלים. זה מסקנה, תנשק להם את הרגליים. לא, הוא יודע שהבית חרב, ולכן אין מקור, אז לפחות בוא נמשיך לחיות כמו שאנחנו ככה, במקום שמישהו יגלה לנו את הרע שאנחנו חיים בתוכו, לפחות שלא נדע את זה. אבל באמת, נקרא לכם משפט אחרון של הרב קוק, שהוא אומר, כל הקלקולים בעולם, הכל בא מחסרון של בית המקדש. זאת האמת. כל החטאים, כל האבונות, כל הבעיות, כל החסרונות, זה תוצאה של הדבר הזה. כשעם ישראל יושב בקדושה, ברוח הקודש, נביאים מתהלכים בתוכו, זה משפיע ברכה על מי שיושב כאן, מכאן על כל מי שבא איתנו במגע, בממשק, ברכה על כל העמים, כל אחד מופיע את מה שהוא אמור להופיע, זה המשמעות העמוקה של חורבן הבית, וזה מה שהחיים באים לרמוז לנו במדרש המופלא הזה, שדורש על החוכמה של ירושלים, רוח הקודש הגדולה שהלכה פה. חז"ל אומרים, היו נביאים בעם ישראל כפליים כיוצא מצרים. 1,200,000 נביאים הלכו בארץ ישראל. ואנשים בעלי רוח הקודש היו למחביר. זה מה שהיה הדבר הפשוט. אז כשעם ישראל ישב פה, היה פה טוב כל כך גדול, ולטוב הזה אנחנו מצפים ומתחננים ומתפעלים שבעזרת השם ישוב אלינו ביחד עם בניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.